טוב, הגענו למשנה ה' עשרה ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר שנאמר וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי. אז קודם כל, מהם עשרה ניסיונות האלה? אומר המהר"ל בגמרא במסכת ערכין, כתוב ככה בגמרא פרק יש בערכין, תניא אמר רבי יהודה, עשרה ניסיונות ניסו אבותינו את המקום במדבר, ואלו הן: שניים בים, שניים במים, שניים במן, שניים בסלב, אחד בעגל ואחד במדבר פרן. עד כאן. שניים בים, אחד בירידה ואחד בעלייה, דכתיב ויאמרו אל משה, מבלי אין גברים במצרים. בעלייה כדרבון אדם הרבון ישראל שבאותו הדור, מקטני אמנה היו והיו אומרים, כשם שאנו עולים מצד זה, כך מצרים עולים מצד אחר. ואמר לו הקדוש ברוך הוא לסך של ים, פלוט אותם ליבשה. שניים במים, במראה וברפידים, במראה דכתיב ויבואו מראתה ולא יכלו לשתות מים. ויכלו לשתות מים ממרה. וכתיב וילונו העם על משה בכפידים דכתיב ויחנו ברפידים ואין מים לשתות. וכתיב וירב העם עם משה. שניים במן שנאמר אל יצא, וכתיב ויצאו. לא תותירו ויותירו. שניים בסלב, בסלב ראשון ובסלב שני, בסלב ראשון בשבטנו על סיר הבשר, ובסלב שני דכתיב והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, ועגל כדאיתה במדבר פרן כדאיתה. עד כאן רשימת עשרת הניסיונות שניסו אבותינו. כדאי להסתכל בפסוקים לראות בדיוק במה עם ישראל ניסה את הקדוש ברוך הוא בכל פעם ופעם, אבל באופן כללי הייתה התנהגות כאן לא מתאימה עם חוסר אמונה. ונראה תמוה שהביא התנה זה שהוא גנות ישראל. מה רוצה החכם הזה לספר לנו לשון הרע על עם ישראל? להגיד לנו שהרע עשרה ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר? באמת תמוה מאוד לעשות רשימה של החטאים של ישראל. לא כל כך מקובל הדבר הזה, לעשות רשימה של חטאים. ככה שואל המהר"ל, ונראה תמוה שהביא התנא זה שהוא גנות ישראל, ומהי נפקא מינה מזה? ושואל המהר"ל, טוב, לפעמים יש איזה עניין שצריכים לספר כדי ללמוד מזה מסקנות לעתיד. אבל מה אנחנו נוציא מן הרשימה הזאת? אבל, אומר המהר"ל, לפירוש, כן, מפה למדו כלל אגב, שאי אפשר סתם לספר בגנות לישראל, אם אין לזה השלכה, שאפשר להסיק מזה מסקנות, שיש מה ללמוד מזה לדורות, ככה אומר המהר"ל, לא שייך את זה לשון הרע. אבל לפירוש אשר פירשנו, כי דבר זה הוא להגיד זכות אברהם, שהיה זכותו מגן עליהם. אבל מה הסביר לנו המהר"ל? שבזכות אברהם שנתנסה בעשרה ניסיונות, הקדוש ברוך הוא לא חילה את ישראל במדבר, שניסו את הקדוש ברוך הוא בעשרה ניסיונות. ואז הוא מסודר כראוי, ואז הכל בא למקומו בשלום. כי זה מגדיל את זכותו של אברהם. תראה כמה ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, וכל פעם זכות אברהם עמדה להם. איזה כוח היה לאברהם אבינו שהוא יכול לקחת על הכתפיים דור שלם, ולמרות כל מה שהם עושים והם מנסים את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בזכות אברהם לא מחלה אותם. כי ישראל ניסו את הקדוש ברוך הוא. וכל לשון ניסיון הוא מלשון נס. שהוא, מה זה הגדרה של נס? איך שייך להגיד נס? בניסיון שאבותינו מנסים את הקדוש ברוך הוא. יש פה נס? יש פה לכאורה הפך מזה, נכון? אז זה מוזר מה שכאן אומר המהר"ן. שהוא מסביר שהניסיונות שניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, זה מלשון נס. נס? פילי פלואים. אז מסביר, מה זה נס? שהוא דבר יוצא מן הטבע. הוא מסדר העולם. והיה חטא שלהם יוצא ממנהגו של עולם. כלומר, זה באמת לא מובן מה בני ישראל רוצים מהקדוש ברוך הוא במדבר. הרי הקדוש ברוך הוא לא הפסיק לעשות להם ניסים ונפלאות פילי פלואים. כמעט, לא יודע אם כמעט, לא היה נס שהקדוש ברוך הוא לא עשה להם. מהמכות במצרים, קרא להם את הים, הוריד להם את המן, הוציא להם מים מן הסלע, הביא עליהם ענני כבוד, וכו' וכו' וכו'. כל הניסים האפשריים. ועם כל זה, הם מנסים את הקדוש ברוך הוא. לא מובן. זה נקרא דבר שיוצא ממנהגו של עולם. ולכך קרה חטא שלהם במקום הזה, ניסיון מלשון נס. כלומר, זה לא היה דבר מצוי, רגיל הדבר הזה. יש הרבה אנשים שיאמרו שאם יהיו ניסים כאלה גלויים, בטח שיהיו מאמינים, נכון? רק תעשה לנו ניסים ואנחנו הופכים להיות מאמינים. והדור הזה קיבל את כל הניסים והוא מעמיד את הקדוש ברוך הוא בניסיון. משהו לא יוצא מסדר הטבע, אז אתה לא יכול להסביר את זה על פי הפשט. אז לכן אומר המהר"ל, צריך להבין שיש פה כוונה. והיה מגן עליהם זכות אברהם שנתנסה בעשר הניסיונות חוץ ממנהגו של עולם ועמד בכולם. אבל באמת דבר, זה דבר קיצוני, מה שקרה עם אבותינו במדבר זהו דבר קיצוני. איך הקדוש ברוך הוא בכל זאת מוכן לסבול דבר כזה, שאני עושה לכם את הכל, אני עושה איתכם את כל הטובות האפשריות ואתם בכל זאת מנסים אותי? לכאורה, תגובה אלוקית הייתה צריכה להיות חריפה ביותר. אבל האמת היא שזכות אברהם עומדת להם. עכשיו, מה פירוש זכות אברהם עומדת להם? הכוונה שלא ייתכן שבני אברהם, יצחק ויעקב התכוונו להרגיז את הקדוש ברוך הוא. זה לא מסתדר. זכות אברהם עומדת להם. יש משהו אחר במה שהם עשו. אתה לא יכול להגיד כפשוטו, וכמו שהרב קוק כותב, בזה הוא מאמר במאמרי ראייה, שהכופר הגדול בישראל הוא עדיין יותר מאמין מהמאמין הגדול שבאומות העולם. זאת אומרת, יש פה איזה יסוד טבעי, אמוני, שתמון בישראל, שלא ייתכן שמה שהם עשו ופעלו זה מתוך כפירה. יש פה משהו אחר, צריך להבין אותו. צריך לחפש בעומק, אפילו בקלקולים שלהם, בניסיונות שבהם העמידו את הקדוש ברוך הוא, צריך לחפש משהו אמוני. כי אחרת זה לא מובן. כי הרי הם בני אברהם, יצחק ויעקב, והם קיבלו מאבותיהם מידות. מידות טובות ומידות אמוניות. ובזה יתורץ לך, אומר המהר"ל, הקושייה. למה יקראו אלו דברים ניסיון? איך קוראים לדברים האלה ניסיון? שלעשות ניסיון משמע שמנסה הקדוש ברוך הוא, אם יכול לעשות זה. ומה ניסיון הוא בעגל וכיוצא בזה, שלא היה רק חטא, וכי כל חטא שאחד עושה יקרא ניסיון, כן, המהר"ל מקשה על עצם הסגנון. עשרה ניסיונות ניסו הקדוש ברוך הוא, ניסו אבותינו הקדוש ברוך הוא במדבר. נכון? טוב, מה זה לנסות? בוא נראה אם אתה יכול, נכון? בוא נראה, אתה מסוגל. שואל המהר"ל, אבל ברשימה הזאת של עשרה ניסיונות יש חטא העגל. אז מה הם בדקו שם? מה הם בדקו? איך שייך להשתמש בלשון ניסיון ביחס לחטא העגל? איזה, פה, מה הם ניסו את הקדוש ברוך הוא בזה? מה הם רצו לראות? לא כל כך מובן. לכאורה, דבר כמו חטא העגל זה באמת רק חטא. ומה ניסיון הוא בעגל וכיוצא בזה? שלא היה רק חטא? וכי כל חטא שאחד עושה יקרה ניסיון? אבל חטא של ישראל, מה שלא היה להם לחטוא, נקרא ניסיון מלשון נס, שהוא שלא כמנהגו של עולם, כמו מי שמנסה את אחר בדבר שהוא יוצא מן המנהג, והיו נוהגים מהשם מתברך שלא כמנהג, ושלא כסדר, ובזה היו מנסים אותו. אף על גב שוודאי הם לא כיוונו לנסות את השם מתברך, מכל מקום נקרא חטא שלהם ניסיון לקדוש ברוך הוא בפרט, כאשר החטא שלא כמנהגו של עולם, שלא היה ראוי להם אחר כל הטובות שעשה עמהם שיהיו חוטאים. מה בעצם אומר כאן המהר"ל? איך הוא מתרץ את הקושיה שבעצמו הקשה? איך הבנתם? כן, מה אתה אומר יהודה? למה קוראים לחטא שלהם ניסיון? מה?
שם נס שהם חטאו אחרי כל מה שעשה להם.
לא, אז אתה קורא לזה נס. כלומר, הוא אומר נס, הפירוש הוא לא תמיד דבר מפליא במובן הטוב, זה יכול להיות גם מפליא במובן הפוך. זאת אומרת, איך ייתכן אחרי כל הטובות שהקדוש ברוך הוא עשה לכם, שעדיין אתם בודקים את הקדוש ברוך הוא. נס במובן יוצא ממנהגו של עולם. כלומר, הגזמתם. בקצרה, מגזימים. אחרי כל מה שקדוש ברוך הוא עושה, עוד מנסים את השם. נכון? ככה מסביר המהר"ל לכאורה, נכון? יכול להיות. יכול להיות שיש פה איזה עומק גדול בדברי המהר"ל. כמו שהסברנו, כן. הכוונה, יש אדם שחוטא מתוך תאווה. חסר לו משהו. אז הוא אומר, טוב, אני ברירה, אני הולך לגנוב. כדי להשלים. עושה השלמות. אבל לבני ישראל במדבר לא היה חסר כלום. כל מה שביקשו, כל מה שרק רצו, קיבלו. אז מה אתם מנסים? מה הולך פה? לכן זה נקרא שלא כמנהגו של עולם. כי בנתונים הבסיסיים שבהם אותו דור היה במדבר, לכאורה לא שייך באמת לנסות השם. אתה מבין? זה לא כמנהגו של עולם. באופן כללי, כשאתה מצייר מצב כזה, שאתה זוכה בכל ואתה מקבל את הכל, מה עוד שייך לך לנסות ולבדוק מה שהקדוש ברוך הוא יוכל לתת לך? אתה רואה שהוא נותן. אז מה אותו אתה רוצה לבדוק? כן.
אולי אדרבה, זה הנס, שגם אחרי הכל אנחנו צריכים להמשיך לשאול ולהקשיב לקדוש ברוך הוא. אחרי שראינו, איך אתם יכולים לבדוק? זה נס, אתם צריכים לשאול עוד. או שם אבל שם לא קיבלנו לבדוק אותם.
מה?
אבל אף אגב שבזה הם לא קיבלנו לנסות את השם.
לא קיבלנו לנסות את השם. אבל יצא שכן ניסו, אז למה כיוונו? למה כיוונו? כן, אז זה באמת צריך להיות, זה באמת צריך להיות לכאורה תירוץ. זאת אומרת, בעומק העניין, הם כן רצו לבדוק. אתה אומר, אתם מקבלים את הכל, אז מה עוד אתם בודקים? אנחנו בודקים עד הסוף. בודקים עד הסוף. אנחנו, אין, לא יהיה מצב שבו נקבל מהשם, ועדיין לא נבדוק את מידת הקשר של השם אלינו, ומתוך זה מידת הקשר שלנו עם השם. לא יהיה דבר כזה. טוב, צריך להבין, כשבעצם אותו דור, שהוא דור דעה, שהוא דור שמקבל כל כך הרבה, אז ברור שכשהוא חוטא, מטרת החטא זה לא לבדוק אם יכולים לקבל עוד, כי הם מקבלים. תבין מה שאני אומר עכשיו? החטא הרגיל, מה הוא אומר? מה מהר"ל לא מפסיק להגיד? הוא אומר, ההתנהגות שלהם זה דבר שיוצא ממנהגו של עולם. נכון? הוא לא מפסיק להגיד את זה? זאת אומרת, אתה לא יכול לחפש את ההסבר למה שהם עשו בסטנדרט הרגיל. זה אי אפשר. זה לא מסתדר, זה לא מסתבר. שהם חטאו את החטא הרגיל. שאדם בא, מגיע לי, למה לא זה? אם אתה לא תיתן, אני אקח. זה לא בסטנדרט הזה, אומר המהר"ל. הסטנדרט הזה זה לא קיים. כי באמת אותו דור, דור המדבר א' הוא דור דעה, דבר שני, הוא מקבל את הכל. אז מה הם בודקים? אז אומר המהר"ל, זה לא כמנהגו של עולם מה שהם עושים. מה שהם עשו במשך 40 שנה, זה לטור אחרי משהו נוסף. מידת הקשר שלהם אפילו, כשמעמידים את השם בניסיון. אפילו כשמעמידים את השם בניסיון. זה העניין האמיתי שלהם. כלומר, הניסיון הוא המטרה, הוא לא האמצעי. בדרך כלל, אתה מנסה את האחר כדי לראות אם הוא יכול לעמוד, אם הוא מסוגל לעמוד בדרישה. אז הניסיון הוא אמצעי, שאתה מנסה, נכון? נגיד, אתה רוצה לקבל חייל, אז אתה עושה לו ניסיונות כדי לראות אם הוא יעמוד במשימות. אם הוא יהיה מסוגל לעמוד בדרישות, במאמץ. הניסיונות שאתה מעמיד אותו בהם, זה אמצעי, זה לא מטרה. אין לך כוונה עכשיו שהוא יעבור דברים קשים. אתה רוצה שיעבור דברים קשים, כדי לבחון אם הוא באמת יוכל לעמוד במה שידרשו ממנו. אבל פה זה לא ככה. פה במשנה כתוב 10 ניסיונות, ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר. זאת אומרת, הם מטרה. הניסיונות היו המטרה עצמה. לא אמצעי. האם הקדוש ברוך הוא יישאר איתנו בקשר, למרות שאנחנו מנסים אותו? מה? אבל בכל ניסיון, אז מה עכשיו יכול לקרות? שקדוש ברוך הוא אומר, אתם מנסים, אז אני לא, אז זהו, גמרנו. לא. אם אני מנסה את הקדוש ברוך הוא 10 פעמים, זאת אומרת שכל פעם הקדוש ברוך הוא נשאר איתנו עם הניסיון. זאת אומרת שכל פעם השם איתם. הוא כועס, יכול להיות שהוא מעניש אותם, אבל הוא איתם. ומאיפה הם קיבלו את הכוח הזה שהברית בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל מעולם לא נתבטלה? זה מכוחו של אברהם. כן, נכון, אתה איתנו? ויש לומר גם כן, כי נקרא ניסיון כאשר כל ישראל היו עושים חטא. ודבר זה נקרא ניסיון לקדוש ברוך הוא אם יכול על זה. כי כאשר חטאו בעגל, היו מסופקים אם הוא מנהיג את העולם, את עולמו ואין זולתו. וכן כאשר חטאו במן, שאמר להם, אל יצא איש ממקומו, נכון? ביום השבת, שלא ילכו לחפש מן בשדה. כן. אבל אלא, כנראה, אני שומע מה שאתה אומר, כן, נתן ואבירם, נכון? אבל פה לפי מה שכתוב פה, משמע שזה לא היה רק הם. או אפשר להגיד משהו אחר, או שתגיד שזה לא היה רק הם, או אם תגיד שזה היה הם, למה אחרים לא מיחו בהם? ויש לומר גם כן, כי נקרא ניסיון כאשר כל ישראל היו עושים חטא, ודבר זה נקרא ניסיון לקדוש ברוך הוא אם יכול על זה, כי כאשר חטאו בעגל היו מסופקים אם הוא מנהיג את עולמו ואין זולתו, וכן כאשר חטאו במן שאמר להם על יצא איש ממקומו, היו מסופקים באולי, אף אם היה מצווה, כך הקדוש ברוך הוא כביכול, באולי אף אם היה מצווה כך הקדוש ברוך הוא כביכול, שמה יש שינוי לפניו? אולי הוא ציווה, אבל אחר כך שינה את דעתו. וכן כל החטאים כולם הם ניסיון להקדוש ברוך הוא, בין שהם כיוונו אל ניסיון או לא כיוונו אליו, סוף סוף ניסיון היה ומסתמה הם היו סוברים כך, ולפיכך נקרא זה ניסיון גמור. ובוודאי חטא שהיחיד עושה לא נקרא זה ניסיון, כי אף אם יחטא היחיד אין הקדוש ברוך הוא משיב לו על החטא, למה עשה החטא, ולפיכך לא נקרא החטא של יחיד ניסיון. אבל עם ישראל בפרט לא ייתכן לומר כך, שהרי תמצא כאשר ניסו הקדוש ברוך הוא בעליון ניסיונות, באה תשובה על זה, וידעו תשובה על הניסיון שלהם שהיו מנסים לשם יתברך. זאת אומרת, אם היחיד מנסה את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתעלם. אדם חוטא, ויש בזה עמדת השם בניסיון, השם לא מתייחס. אבל כשכל העם מעמיד את השם בניסיון, כל פעם הקדוש ברוך הוא עונה להם. אנחנו רוצים מים. אז הקדוש ברוך הוא יגיד, שבקשו. רוצים מים? בקשו. לא. אתה רואה שכל פעם שהעם העמיד את השם בניסיון, אז הקדוש ברוך הוא מתייחס לבקשתם, עונה, מתייחס למה שהם אומרים. ואם לא היה הקדוש ברוך הוא מוכיח אותם על חטאם, בוודאי היו אומרים מה שהיה בליבם כאשר עשו החטא. ולמה באמת הקדוש ברוך הוא מתייחס לניסיון שהם מנסים אותו? כי הוא רוצה להוכיח שהם טועים. כלומר, בדבר הזה הקדוש ברוך הוא ממלא תפקיד חינוכי, כי בעגל היו אומרים, אם לא יביא עליהם עונש, כי יש חס ושלום ממש בעבודה זרה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ימנע מן הרבים לטעות, מן היחיד, חוטא, מעמיד אותו בניסיון לא נכון, בעיה שלו. רוצה לטעות שיטה, אבל כשמדובר בניסיון כללי, שכל העם כולו חוטא, פה הקדוש ברוך הוא מתערב כדי לא לתת מקום לטעות. שהרי לא הוכיח אותם על חטאתם. כי אם השם לא היה מגיב על חטא העגל, היו יכולים להגיע למסקנה שיש דבר נכון בזה. וכן שאר החטאים כולם. ולפיכך חטא ישראל נקרא זה ניסיון, אם יכול על החטא להוכיח אותם. או שכך מידת השם יתברך, שמוכיח על החטא, הכל ניסיון הוא בוודאי. ודיבר התנה הדבר הזה בכאן לכבוד המקום. כי בוודאי החוטאים האלו כאשר חטאו על השם יתברך, בוודאי כוונתם להרע היה. כי היו סוברים כי בדברים האלו ימצאו מה שחשבו מן הרע. ואינו ספק כי היה זה מעשה שטן, אשר היה מסית ומדיח אותם לבדוק אם השם יכול, ונתברר להם ניסיון שלהם שחטאו ושפשעו אל השם יתברך. תגיד, מה פתאום השטן מנסה את ישראל ומגרה אותם לנסות את השם? על זה כבר חכמים נתנו תשובה. מה התשובה שנתנו? כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. מהר"ל מסביר במקום אחר שהשטן היה מאוד מתגרה בישראל אחרי מתן תורה. למה? הם הגיעו למדרגה כל כך עצומה שהם כבר לא היו מתאימים למדרגת העולם הזה. כאילו המציאות שלהם בעולם הזה כבר לא מתאימה. וכדי, כן, כי העולם הטבעי הוא דורש שמי שחי בו יחיה באופן טבעי. ככה הטבע דורש. הטבע דורש שכשאתה חי בעולם הטבע, תחיה על פי חוקים טבעיים. אבל עם ישראל, מאז שהוא קיבל תורה והיה במעמד הר סיני, הוא יצא מן הסדרים הטבעיים. אז הכוחות העולם מתנגדים להימצאותו של עם כזה בתוכו. מה אתם עושים פה? אתם בכלל לא שייכים לארץ, אתם שייכים לשמיים. אם אתם רוצים להישאר בארץ, אז אנחנו נכשיל אתכם. לא ניתן לכם להמשיך לחיות כאן. לכן הוא אומר שהשטן המתגרה בהם. וכאשר ניסו השם יתברר בכל מיני ניסיון, אז נתברר להם כי ישרים דרכי השם, ולא נמצא עוולה בכל דרכי השם, ולפי זה היה לשון ניסיון לגמרי בעל ישראל. אבל פירוש ראשון הוא נכון. כי החטא שלהם נקרא ניסיון, שהיו מנסים את הקדוש ברוך הוא בחטא שלהם, שהוא שלא כמנהגו של עולם, כמו שהתבהר למעלה. כך הוא פירוש זה. כלומר, זה לא היה טבעי מה שהם עשו, שניסו את הקדוש ברוך הוא למרות כל הטובה, ואז כמובן צריכים לחשוב שפה היה דבר אחר. ויש לדקדק כי היו הניסיונות זוגות, כמו שזכרו אותם זוגות, כן? מה הוא מתכוון? כתוב ככה, אמר רבי יהודה, 10 ניסיונות ניסו אבותינו את המקום במדבר, ולו אין. 2 בים, 2 במים, 2 במן, 2 בסלב. כל הולך בזוגות. וכך ראוי, כי 10 בכל מקום הם 5 כנגד 5. וכמו שתמצא ידיים שיש בהם 10 אצבעות והם 5 מול 5, וכן אצבעות הרגליים הם 5 מול 5, והלוחות שבהם 10 דיברות הם 5 על לוח זה ו5 על לוח זה, ו5 הם מול 5, כמו שמפרש במדרש, כמו שתמצא בפירוש רש"י ז"ל בשיר השירים, שרש"י בשיר השירים מסביר שעשרת הדיברות, הדיברה הראשונה כנגד הדיברה השישית. אנוכי השם אלוקיך לא תרצח. למה? כי כשאדם רוצח הוא מסלק את צלם אלוקים שבאדם. לכן זה נגד אנוכי השם אלוקיך. וככה בשיר השירים מאוד יפה הפירוש של רש"י, שהוא אומר על הלוחות הברית, תאומי צבייה, הם כמו תאומים. צריך לראות איך יש התאמה בין הדיברות שבלוח אחד והדיברות שבלוח השני. וטעם זה ביארנו במקום אחר, בתפארת ישראל. ותמצא כי עגל ופרן הם גם כן עניין אחד. וכן תמצא שרמז הכתוב חטא מרגלים בעגל, שאמר וביום פוקדי ופקדתי עליהם. ופירושו, ביום פוקדי את מרגלים ופקדתי עליהם חטא העגל. פה הנה דבר מעניין, פרשת השבוע, שכשבני ישראל חטאו בחטא המרגלים, אז הקדוש ברוך הוא הניש אותם עכשיו על חטא העגל. כן, זאת אומרת, מה אני מבין? שחטא המרגלים זה כמו חטא של עבודה זרה. נכון? זה מה שזה אומר? אם זה לא היה כמו חטא של עבודה זרה, מה פתאום בחטא המרגלים אתה מעניש אותם על חטא העגל? אלא כשחטאו בחטא המרגלים, התעוררה הקטגוריה, הקטרוג נגדם על חטא העגל. וזה באמת המקום היחיד שמשה רבינו אומר על ישראל, ובדבר הזה לא האמנתם בשם אלוקיכם. וביום פוקדי ופקדתי עליהם, כתוב אחרי חטא העגל, ופירוש ביום פוקדי את מרגלים, ופקדתי עליהם חטאת העגל, וכתיב תישאו את עוונותיכם, לשון רבים, דהיינו חטא העגל וחטא המרגלים, וכדי פירש רש"י ז"ל בפרשת שלח לך. זכינו שערב שבת פרשת לך שלח לך למדנו חידוש של המהר"ל, והטעם בו איך זה מתאים שני החטאים אחד לשני, כי בעגל חטאו כאילו היה חס ושלום אלוקות זולת השם יתברך, ולכך אמרו עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, זה בחטא העגל. ובמרגלים מה אמרו? כי חזק הוא ממנו, כאילו חס ושלום אין היכולת בו יתברך להוציאה משם, וכדאיתה במסכת ערכין. כלומר בעצם זה אותו דבר, בחטא העגל כאילו הכוח נמצא במישהו אחר ולא בהקדוש ברוך הוא, לכן צריכים לעשות עגל. ובמרגלים אמרו אין להקדוש ברוך הוא כוח לנצח את עמי כנען, אותו דבר. אמר רבי חנינא בר פפא, דבר גדול דיברו המרגלים באותה שעה, כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם, והרי לך כי חטא המרגלים כמו חטא העגל, רק כי בעגל שאמרו שיש אלוהים זולתו חס ושלום, חס וחלילה, ובמרגלים אמרו חס ושלום כי אין הכל ביכולתו. דבר זה עניין אחד, כאשר תבין, להגיד שיש אלוהים אחרים או להגיד שריבונו של עולם לא יכול, זה אותו דבר. כי אם הוא לא יכול, זאת אומרת שיש משהו שחוץ ממנו. לכן אומר, זה דבר אחד. להגיד שיש אלוהים אחרים, או להגיד שיש דברים שהשם לא יכול, זה כמו להגיד שיש אלוהים אחרים. כי אם יש דברים שהשם לא יכול, אז זאת אומרת, שחוץ מהמציאות האלוקית, יש עוד משהו, שקיים מצד עצמו. חידוש לפרשה שלך לך, אתם יכולים להגיד דבר תורה בשם המהר"ל, על פרשה שלך לך, קיבלת מתנה. ובזה סיימנו את פירוש המהר"ל על משנה ה'. בשעה טובה. בעזרת השם, בעוד שבוע נמשיך. בשבת שלום. מה? לא, ביום ראשון. לא הקרוב אחריו.